יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת חוקת. התורה מלמדת אותנו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אומר רש"י שפרשת פרה אדומה האמורה כאן קרא הכתוב, הכתוב קורא לזה בלשון חוקה. למה? לפי שהשטן ואומות העולם מקנטרים אותם בדברים ואומרים להם, מה המצווה הזאת? מה טעם יש בה? מדוע איפר הפרה מתארת ואלה שמתעסקים בה נטמעים בה? לפי כך כתב בתורה חוקה, כלומר להגיד לך זה חוק, גזירה היא מלפניי, ואף שאין אתה יודע את הטעם שלה, אין לך רשות לערר אחריה. אומרים לנו הספרים הקדושים, למה התורה קורא למצווה הזאת פרה אדומה בלשון תורה? זאת חוקת התורה. העניין הוא, כידוע התורה במצוותיה כוללת שלושה סוגים של מצוות, חוקים, עדות ומשפטים. חוקים הם מצוות בלי טעם והסבר, כמו פרה אדומה, שעטנז. עדות, מצוות שהתורה מסבירה למה עושים את זה, כגון שבת וחגים. משפטים הם מצוות שהשכל לבד מחייב אותן, כמו כיבוד אב ואם. אז לחיורה, היות וזה מפולק כך, אז התורה הייתה צריכה להגיד בפרשתנו על מצוות פרה, להתחיל כך, זאת חוקת הפרה. כמו שכתוב, זאת חוקת הפסח. למה התורה מתחילה ואומרת בפרשתנו, זאת חוקת התורה, כוללת את כל התורה בתוך המצווה של פרה אדומה? ההסבר הוא שנכון שיש מצוות שהתורה מסבירה אותם, שהם עדות. ונכון שיש משפטים שהשכל מחייב אותם. אבל אתה צריך לדעת, כשאתה מקיים את התורה, אתה מקיים אותה כחוק, כקבלת עול, לא בגלל שאתה מבין ולא בגלל שהתורה הסבירה לך. כי אם אתה מקיים את המצוות מתוך קבלת עול, מעלה עליך הכתוב כאילו קיימת כל התורה. האור החיים הקדוש אומר, כי קיום המצוות בלי טעם, מעיד על הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים את רצונו יתברך שמו. וביור דבריו, שבזמן שאדם מקיים מצווה שיודע בתם, עדיין לא יתברר שהוא מוכן ומזומן לקיים מצוות בורו, בגלל שזה מצווה שהשם ציווה. כי ייתכן שהוא מקיים את המצווה בגלל שהוא מבין את זה בשכל. אפילו על גר צדק כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, כי המקיימה מחמת הכרעת הדת, אינו גר תושב ולא מחסידי אומות העולם, אלא צריך לקיימן מפני שנצטווה עליהם על ידי משה מפי הגבורה, כי אנחנו עבדי השם, ורק יהיו מצוות בלי טעם יעיד על הצדקת האמונה והסכמת הנפש לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, כתוב זאת חוקת התורה דווקא בפרה אדומה, שזה עניין של חוק בלי הסבר, שלא רק את מצוות פרה אדומה אתה צריך לעשות כחוק, אלא כל התורה, גם דברים שאתה מבין וגם דברים שהשכל מבין, לעשות את זה כי זה רצונו של בורא כל העולמים. אולם לחיורה אפשר לשאול, רש"י מביא מדרש אגדה מיסודו של רבי משה הדרשן, שהוא מבאר את מצוות פרה אדומה, ואומר כך, משל לבן שפחה שתינף את הפלטרין של המלך, אז אמרו תבוא אמו ותקנח צועד בנה. אומרים לאמא בואי תנקי מה שהבן שלך עשה. אותו דבר עם ישראל חטאו בעגל, אומרים תבוא הפרה שהיא האמא של העגל ותכפר על העגל. אם כן, יש לנו כן הסבר למצווה הזאת של פרה אדומה, אז למה אתה קורא לזה בלשון חוק? ההסבר הוא שעיקר הסיבה שפרה אדומה מחפרת על אבון העגל ומנקה אותו, הוא כך. בחטא העגל פירקו בני ישראל מעליהם עול מלכות שמיים. וכעת כשאתה מקיים את מצוות השם בפרה אדומה, ללא טעמים ונימוקים, אז אין לך קבלת עול מלכות שמיים יותר מזה. ועל ידי קבלת עול מלכות שמיים, על ידי זה אתה מחפר את חטא העגל. נמצא שזה שפרה אדומה שאין לה טעם, והיא בגדר חוק, זה עצמו הסיבה שמחפרת על חטא העגל. מצוות פרה אדומה עליה מדובר בפרשתנו נחשבת סמל ודוגמה למצוות של על שכלי לגמרי. וכי מישהו מוצא טעם והיגיון שלקחת פרה אדומה דווקא, אדומה, לשרוף אותה באש, לעזות מאפרה על תמי מת, ולא עוד יותר מזה, יש שם סתירה פנימית. הטמאים נטהרו על ידי אפר הפרה, והטהורים ששורפים אותה וטיפלו בה נטמאו. מתאר הטמאים ומטמא טהורים. סתירה. אפילו שלמה המלך, אומר המדרש, שהוא היה חכם מכל אדם, אמר, אמרתי איך כמעביר רחוקה ממני. גם הוא לא הבין את ההיגיון ואת השכל של פרה אדומה. לפי זה, נבין את הסיפור שמובא במסכת קידושין למד א'. הגמרא מספרת שם הסיפור כזה, שהיה נוכרי, שהיה שמו דמה בנתינה. באו החכמים לקנות ממנו אבן לחושן, הרי הכהן הגדול הלך, החושן ויפעת שם היו אבנים. האבן הזה היה יקר מאוד, זה עלה בסביבות או 600 אלף כתוב או 800 אלף. באותו זמן שבאו החכמים לקנות, המפתח של הכספת שבו היה אבן הייתה מונחת תחת ראשו של אביו של הגוי הזה. ואביו ישן באותו זמן, ולא היה מוכן דמה להעיר את האבא שלו. היה מוכן לוותר על און כזה, ולא להעיר את האבא, כיבוד אב. לשנה אחרת, נתן לו הקדוש ברוך הוא שכר על המעשה הזה, שנולדה לו בעדר שלו פרה אדומה. צריכים לדעת שפרה אדומה זה היה לזה הרבה הרבה חוקים, היה צריך להיות שאי אפשר לתאר, לא עליה להעול, אסור היה להיות אפילו שערה שחורה או משהו וכולו. זה היה ממש יקר המציאות. באו חכמי ישראל לקנות ממנו את הפרה האדומה. אמר להם דמה, הגוי הזה, יודע אני בכם, שאם אני אבקש ממכם כל און שבעולם, אתם תתנו לי. אתם תתנו לי כדי לקיים את המצווה של פרה אדומה. לקחת את האפר. אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כיבודיו. אני רק רוצה 800,000 שאז הפסדתי בגלל כיבוד אב. נשאלת השאלה, מדוע בחר הקדוש ברוך הוא להשיב לדמה בנתינה כגמולו על המצווה שעשה כיבוד אב באופן כזה שנולדה אצלו פרה אדומה? עלו הרבה דרכים לבורא שיכול להחזיר לו את הכסף, יכול להרוויח מפעל הפיס או אלף ואחד דברים אחרים, למה דווקא בפרה אדומה? אמר האבא שלי זכר צדיק לברכה, זה מובא בספר שלו לב ישראל, שבשעה שחכמי ישראל באו והציעו לדמה את העסקה בשווי של כל כך הרבה כסף, הוא היה בניסיון גדול. מצד אחד האבא יושן ולא רוצה להעיר אותו כיבודיו, ומצד שני לא כל יום יש עסקה כזאת של 800,000. דמה בנתינה הוכיח תעצומות נפש וגבורה וויתר מרצונו על מאות אלפים, הכל כדי לקיים כיבודיו. מעשה זה גרם כתרו גדול בשמיים. גוי מסוגל לעמוד בניסיון קשה כזה ולהתגבר עליו? ואילו אנחנו היהודים שקיבלנו את התורה בהר סיני, כבד את אביך ואת אמך, כמה וכמה פעמים שלא עומדים בניסיון. בורא כל העולמים הקדוש ברוך הוא בטובו הגדול עשה עמנו חסד, והמליץ טוב עלינו נגד המקטרגים. איך? הקדוש ברוך הוא דאג שיוולד אצל דמה פרה אדומה, והגיעו חכמי ישראל ומוכנים לשלם עבורה כל און שבעולם. אז אומר הקדוש ברוך הוא למקטרגים על עם ישראל, נכון שהגוי הזה היה מוכן לוותר על מאות אלפים בשביל כיבוד אב, אבל כיבוד אב זה מצווה שיש לה טעם, יש לה שכל, להכיר טובה לאבא שלך שהוליד אותך, שגידל אותך. אבל תראו את היהודים שלי, שהם מוכנים לשלם כל און שבעולם על מצווה שאין לה טעם והיגיון, שיש בה רק רצון השם. על ידי זה הוריד הקדוש ברוך הוא את הקטרוג מעל עם ישראל. האבא שיחה צדיק לברכה דיה כאן דיוק נפלא. הגוי הזה שעמד בניסיון, נכון, אבל בתוך תוכו אנחנו רואים שהוא הצטער על ההפסד של הכסף. כי כך הוא אמר לחכמי ישראל שבאו לקנות ממנו את הפרה האדומה, מה הוא אומר להם? אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי. תשימו לב, הפסדתי. הוא מרגיש שהוא הפסיד את זה בשביל כיבוד אב ואם. הוא מצטער על זה, הפסדתי. אבל יהודי שעומד בניסיון ומצליח להתגמר, הוא לא מרגיש שהפסדתי. מוכן להפסיד הכל ועושה את זה בשמחה. זה ההבדל בין העמים לעם ישראל. כפי שמובא בספר לב ישראל, על הפסוק בפרשת מקץ. נעשה את זה בקיצור, שם מסופר, כשבנימין הגיע למצרים, יוסף עשה להם מסיבה, והוא נתן להם מתנות, ולבנימין הוא נתן 5 פעמים יותר מהם. מה כתוב שמה? וישכרו עמו. כך כתוב שמה? מה הם? שתו עמו, שתו עם יוסף. אומרים חז"ל שמיום שמכרו את יוסף לא שתו יין, לא הוא ולא האחים. נשאלת השאלה, מי איש לימי יוסף? יוסף שתה כיוון שהוא ראה את אחיו, אחרי כל כך הרבה שנים של ניתוק, זה גרם לו שמחה. ולכן התיר לעצמו עכשיו לשתות יין. אבל האחים הקדושים שעדיין לא ידעו שמדברים עם יוסף, הם ראו שליט במצרים, איך הם התירו לעצמם לשתות יין. ותרץ כך נפלא. מה היה הגורם למחירת יוסף? הקינה. קינו בו אחיו, כך אומר הכתוב, והיקנו בו אחיו. והנה כאן במסיבה הזאת, ששליט מצרים נותן לאח הקטן בנימין, 5 פעמים יותר מהם, כזה אהבה, כזה טיפול מיוחד, והם הרגישו שהם שמחים בזה, הם לא מרגישים שום קינה, אז הם הרגישו שכבר שרשו מתוכם את מידת הקינה, על זה הם שמחו, שיכולים להתגבר על הניסיון, יש להם עכשיו עוד פעם ניסיון של קינה, לקנות בבנימין, לא, אני לא מקנים, הם שמחו שהתגברו על הניסיון. רואים מכאן, זה דרך הצדיקים, שברגע שהם מרגישים שמתגברים על ניסיון, זה השמחה הכי גדולה שיש להם. וזה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד, לשמוח שאפשר לעשות את רצונו של בורא כל העולמים. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אומרת על זה הגמרא במסכת שבת פי ג', אמר רב יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת מיטה, שנאמר אדם כי ימות באוהל. אפילו בשעת מיטה גם כן תהיה עוסק בתורה. ריש לקיש אומר, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמימית את עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. את זה ראינו מאזינים יקרים אצל האדמו"ר מקלויזנבורג צאנז, זכותו יגן עלינו, שזכיתי להיות מסתופף בצילו כמה שנים, שהשבת ט' תמוז זה יום ההילולה שלו. הוא היה דוגמה חיה לאדם כי ימות באוהל אפילו בשעת מיטה ללמוד תורה. בשנות השואה הנוראה, בשעה שנרצחו מיליוני יהודים במיטות משונות ונוראות, שקשה להעלות אותם על הדעת, הרבי אמר בתורה בתוך כבשן האש, באופן המופלא ביותר. בשואה בפרשת חוקת פרשתנו, הרבי שוכב באפיסת כוחות על דרגש העץ במחנה ההשמדה בשבת אחרי הצהריים. יהודי שהיה שם איתו רואה שהרבי ממלמל לעצמו, קירב את אוזנו לפיו של הרבי ושומע אותו כמו לוחש לעצמו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, התחלת הפרשה. והרבי מסביר, למה נכתב חוקת התורה? היה לו לומר, זאת חוקת הפרה, כמו שמצינו, זאת חוקת הפסח. היהודי הזה, שאיתה את אוזנו, היה בטוח שהוא עוזה בהקיץ, הוא על עצמו. הרבי ממצב כזה, שאיבד את אשתו, ואחד עשר ילדיו, עובר סבל נוראי, מנוטץ לרסיסים, עוסק עכשיו בפרשת השבוע, כאילו הוא נמצא עכשיו בבית המדרש שלו, ואומר תורה בסעודה שלישית, כדרך האדמורים שאומרים בסעודה שלישית, תורה ומוסר, רב דרבין. והוא שומע שהרבי אומר ככה, כדי לזכור את לימוד התורה שאדם לומד, יש 3 עצות שהובא בחזר. חכמנו נתנו לנו 3 עצות כדי לזכור. 1, ללמוד 101, 101 פעם. כמו שדרשו חזר בחגיגה ט', אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 101 פעמים. דבר שני, לצייר לנגד עיניו את שם הוויה, שם השם בשעת לימודו. כך מובא מהארי הקדוש שזה סגולה לזיכרון. הדבר השלישי, ללמוד את הלימוד שלו בכל רם. וכך קישר הרבי את הדבר הזה עם הפרשה. וכך הוא דרש אז, ככה כמו שהוא שוכב שם על הדרגש. זאת חוקת התורה. אז הוא פירש זאת, ראשי תיבות, זכור אל תשכח. זין א' תו, זכור אל תשכח. חוקת התורה. אם אתה רוצה שהתורה שאתה לומד תהיה חקוקה בלבך, אז אתה צריך להשתמש עם השלוש עצות האלה. מה הם? אשר ציווה השם. ציווה בגימטריה 101. צדיק בבי. אתה רוצה לזכור, אתה צריך ללמוד את זה 101 פעמים. השם, שתצייר לפניך שם השם תמיד. כמו שנאמר, שיביתי השם לנגדי תמיד. למור, אשר ציווה השם למור, שתגיד בקול גדול. אם תעשה את העצות האלה, התורה תהיה חקוקה בלבך. מאזינים יקרים, הרבי היה דוגמה, כמו שאמרנו, אדם כי ימות באוהל, בכל מצב הוא ישב ולמד תורה. אני זכיתי לנשיאת חן בעיניו, קירב אותי. והאמת היא שהוא אחד הדברים שהוא קירב אותי, זה היה שהוא ידע שאני מתעסק עם ילדים ספרדים בלב ונפש, וזה היה אכפת לו מאוד לקרב אותם. הייתי שומע ממנו הרבה פעמים ביידיש, קינדלך, לרנס דאיליגה טויר, מדף אום עובדי מסירות נפש. ילדים, תלמדו את התורה הקדושה, צריך על זה מסירות נפש. פעם הגעתי אליו באמצע היום, ורציתי להיכנס לקודש פנימה, להיכנס אליו. הגבאים בחוץ אמרו לי שהרבי לא מרגיש טוב, סובל מכאבי ראש נוראים. כשאמרו לו לרבי הגבאים שאני בחוץ, הוא אמר שאני אכנס. נכנסתי לחדר וראיתי את הרבי שר התורה והעירה שלבת אש, החוס כולו בתורה, תחבושת גדולה מקיפה את כל הראש שלו מהכאבים, אבל ראשו ורובו נמצא בין דפי הגמרא. רק כך הוא מצא מרגוע לנפשו. פגשתי שם את אותו יהודי שהוא נשאר שריד מהשואה, שהוא שמע אז את הרבי, את התורה שאמר על פרשת חוקת. אומר לי אותו יהודי, אתה רואה את הרבי כאן? ואני ראיתי את הרבי בגיהנום שם בשואה. אותו רבי, אותו ללמוד, אותו מסירות נפש, אין שום שינוי. כמו שאמר רב יונתן בשבת בג' לעולם אל ימנע אדם את עצמו מלימוד התורה אפילו בשעת מיטה. הרבי מקלויזמורק זכותו יגן עלינו אף כל יהודי. ובפרט היה לו איזה קירוב מיוחד, הרגשה, רגש מיוחד כלפי היהודים הספרדים. תמיד הריח את האמונה הפשוטה, את התמימה שנשאר בקרבם. אני זוכר פעם בשיעור חומש ורשי שהיה נותן כל יום חמישי, אמר פעם, אין אצלנו הבדל בין אשכנזים לספרדים, אנחנו לומדים רשי, תוספות, ראש, רמב״ם, בית יוסף, רמה. דיבר תמיד שצריך להיות כאיש אחד בלב אחד, כי כך קיבלנו את התורה. דבר מעניין, מאזינים יקרים, שמעתי בהזדמנות שהרבי אמר ככה, נשאלת השאלה, איך ייתכן שהפסוק למשל אנוכי השם אלוקיך, האשכנזי אומר את זה במבטא אשכנזי, מי שמוצאו מארצות המערב אומר את זה במבטא ספרדי, הליטאי אומר את זה במבטא ליטאי, והחסיד במבטא חסידי. הרי את זה שמענו מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, במעמד הר סיני בעשרת הדיברות, וכל עם ישראל היו שם, וכולם שמעו אותו באותו עברה ובאותו מבטא. אז למה נשכחה אחר כך מישראל את המבטא ששמענו מהשם? כל אחד אומר את זה בצורה אחרת, מבטא אחרת. אמר על זה הרבי כך, צריכים לומר שכל יהודי ויהודי שמע אנוכי השם אלוקיך לפי שורש נשמתו. לא רק אנוכי השם אלוקיך, כל התורה. כלומר, האשכנזים שהשורש נשמתו מהאשכנז שמע כך. הספרדים שמעו במבטא הספרדית, הליטאים במבטא ליטאי, חסיד במבטא חסידי. וכך פירש האדמו"ר, זכותו יגן עלינו, מאמר הכתוב בתהילים סמך ג', אחד דיבר אלוקים ושתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוקים. הוא פירש כך, אחד דיבר אלוקים, אלוקים דיבר רק אחת, אנוכי השם אלוקיך, אבל שתיים זו שמעתי. כלל ישראל שמעו אותה בכמה אופנים, כל אחד שמע אותו לפי שורש נשמתו ולפי מקום מגוריו, לפי אותו מבטא הוא שמע את זה. ולכן כל אחד אומר במבטא שלו, אבל זו אותו תורה שהקדוש ברוך הוא אמר אותו. אחד דיבר אלוקים. הרבי מקלויז מוג מסר נפשו עבור כלל ישראל. לאחר השואה הוא הקים את עם ישראל מאפר השואה. הקים את בית ישראל, הקים מוסדות תורה. הקים את קריית סנס בנתניה, מוסדות לילדים, לבנות, לבנים, לתפארת. הקים את בית חולים לניאדו ועוד מפעלים. הוא הזה שהוא יצר את מפעל השס, שכל כך אלפי תלמידי חכמים יצאו על ידי שלומדים את כל השס. שם בישיבות שלו, בכוללים שלו, כל החשיבות הוא רק תורה. מורנו, מי שלומד אלף דף או הלאה, מקבל תואר מיוחד. זה היה הרבי הקדוש. ועליו אפשר להגיד, איתנערי מאפר קומי, ליבשי בגדי תפארתך עמי. הוא התנער מאפר, הוא לבש את בגדי התפארת של עם ישראל. על יד איש בית הלחמי, על ידו, בזכותו, בזכות המעשים שלו והמסירות נפש, יגיעו לגאולה שהיא בית הלחמי. מאזינים יקרים, שמו של רבינו הקדוש מקלויזנבורג, זכותו יגן עלינו ששבת זה הילולה שלו, היה יקותואל יהודה בן רב צבי. עניין גדול להדליק לטובת נשמתו נר עכשיו, וגם כן כל אחד שיכול לתרום למפעלים שלו, מפעל השס, והוא הבטיח שמי שיעזור למפעל השס, הוא יעשה לו טובה למעלה. ויהי רצון שזכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.